durum bu ama kardeş durum bu. אין לפי חודי המשכן, משכן העדות אשר פוחד על פי משה עבודת אלפיים ביד איתמר בן אהרון הכהן. רש"י כאן כותב, בפרשה זו נמנו כל משכללי מטבח המשכן לכסף ולזהב ולנחושת ונמנו כל כליו לכל עבודתו. רבותינו אומרים, משה רבנו ירד מהר סיני אחרי כיפור, ביום כיפור קיבל את הבשורה מהקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. משה רבנו ירד וציווה לעם ישראל, ויחל משה את ועדת בני ישראל ואמר להם שיתכוננו, שיתרמו בשביל להקים את המשכן. יום י"א בתשרי משה רבנו מצווה לעם ישראל. בתוך יומיים עם ישראל תרמו את כל מה שצריך, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר. שני בקרים ביומיים הביאו עם ישראל כל התרומה, מה שצריך בשביל משכן השם. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא. מביאים הרבה, מספיק. ויעברו כל במחנה לאמור, איש ואישה, אל יביאו עוד תרומה לתרומת הקודש, נדבה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. גם כאן יש מה ללמוד מוסר. משה רבנו המצא שיתרימו בשביל עבודת המשכן. לכאורה אנשים מביאים, שייכנס, יישאר בקופה. לא, אנחנו מתרימים בשביל בניית המשכן. יש לנו מספיק תרומות בשביל בניית המשכן. משה רבנו יעביר כל במחנה לאמור, איש ואישה יביאו עוד תרומה, נדבה לתרומת הקודש. לא, אתה רוצה לבוא לתרום, בבקשה, אבל לא בשביל לבניית המשכן. לבניית המשכן יש לנו, אדם ילמד יושר, ילמד יושר, שלא דרום פעמיים צרה, כאשר אביד הנהל משיח, מ-20, יותר מ-20 שנה, כאשר לא עלינו חלה והיה צריך לעשות השתלת כבד. ונסע איתו אברך אחד שמה לצרפת. אומרים שמה ובבלגיה, שני המקומות האלה הכי מומחים. היום ברוך השם גם בארץ ישראל מומחים, שלא יצטרכו עם ישראל, שעם ישראל יהיו תמיד בריאים. אז הוא נסע איתו, היה בלי הכרה. נסע איתו והגיע לשם. עדפנו את צרפת בגלל שיש לנו שם מכירים. 150 אלף דולר השתלת כבד. 150 אלף דולר. אנשים התחילו לתרום. מי שנתן 10,000, מי שנתן 5,000, מי שנתן יותר. אחר כך זה היה נס מהקדוש ברוך הוא, שכבד התחיל לפעול בלי להשתיל לו כבד. זה היה נס, נס מיוחד. בחורים עשו תיקון כרת, התפללו, שישיבה גם צם, והייתה עשיית השמיה נפלאה. הגיעו לשם ביום שישי, הרופאים ראו את המצב שלו, אמרו למה הבאתם אותו לכאן? הייתם נותנים לו שימות בארץ ישראל. זה גם אם נעשה לו השתלה, זה לא יעזור. אמרו טוב, כבר הבאנו, תשתדלו, תעשו. על פי החוק הבינלאומי, לפני שעושים השתלה, צריכים לבדוק. עוד פעם, בדקו, מצאו, הכבד מתחיל לפעול. חכה. אמרו טוב, לפי הערכתם הכבד יתחיל לפעול. אבל יש בראש בצקת, ואז עוד לא יכול להיות ברדעת. אחרי 24 שעות באו אליו, מצאו אותו ער. רצו לבדוק מה רמת השכל שלו. אמרו לו, מה אתה מחכה? למה אתה מחכה? אמר להם, אני מחכה לחזור לישיבה, שהם ברחמים יבדוק לי את השאלות ותשובות שלי. כאשר הייתה באומנה איתו, אז אמרו לו, נו, תגיד לנו את הפרק הראשון של התהילים בעל פה. התחיל לראות להם אשרי האיש אשר לא הלך ועשת רשעים, דרך חטאים לא עמד, מושב לסים לא ישב, אם בתורת השם חפשו, בתורת דוי הגיעו ממו הלילה. מצאו שברוך השם המוח לא נפגע. נסעו איתו שני רופאים מבילינסון, אחד יהודי ואחד ערבי. אז אותו ערבי אמר, אני חייב, כאשר אני רואה נס כזה, אני חייב להתגייר כהלכה. לא גיור רפורמי, ככה אמר על את כולם, אני חייב להתגייר כהלכה. תגידו לראש הישיבה שלכם שימשיך בתהילים פורטה, תהילים חזק, כדי שיצא מכלל הסכנה. זה הפן האחד. הפן השני, אברך שנסע איתו נכנס כאן לשאלה, מה הדין? נתרמו עשרות אלפי דולרים, האם צריכים להחזיר אותם לבעליהם? היות שנתרימו הדעתה להשתלת כבד, וברוך השם שלא צרכנו, האם צריכים להחזיר אותם לבעליהם? וכבר נתרימו, נתרימו, הכנסו לישיבה. סלסלו לראש הישיבה. ראש הישיבה אמר, אם נתרימו הדעתה של השתלת כבד, ברוך השם לא צרכנו, צריך להחזיר אותם. להחזיר לכל אחד ואחד את הכסף שלו. זו דעת תורה בהירה. לא אדם כאשר רואה כסף, העיניים שלו מתבלבלות. לא! מאיפה לומדים את זה מכאן? ויאמרו אל העם, אל משה לאמור, מרבים העם להביא. ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה. אל יביאו עוד נדבה לתרומת הקודש. תרסי לתרום לא בשביל בניית המשכן, שיהיה בקופה של המשכן עוד 10 קילו זהב, מברוק, נקבל ממך. אבל אנחנו עכשיו מתרימים בשביל בניית המשכן. מי שיבנה את עצמו על דעת תורה אמיתית, לא, הכסף יבלבלו את הראש וחפש למצוא היתרים והיתרים והיתרים. אז באמת יוכל לזכות בזיעת התשמיה. משה רבנו פה הגיע היום, והמשכן גמרו את העבודה שלו. התחילו את העבודה שלו בחצי תשרי, חשוון, אבותינו אומרים, סיימו את העבודה של המשכן, כף ה' בכסלו. נו, משה רבנו, הכל מוכן. מה משה רבנו עכשיו עושה? רבותיי, בואו ניתן לכם דוח. כמה קיבלנו? איפה השקענו? בכלי הזה כך וכך, בכלי הזה כך וכך, בכלי הזה כך וכך. שואלים במדרש, משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, בכל ביתי נאמן הוא. הוא צריך לתת דין וחשבון. אנחנו הבני אדם יכולים לטעות, יכולים לומר פלוני, איזה אדם נאמן. עד שפעם נתקלת איתו וראית שהוא לא נאמן, אנחנו יכולים לטעות. אבל הקדוש ברוך הוא לא טעה ולא יטעה, הכל אצלו גלוי, כחשיכה כאורה. ואם הקדוש ברוך הוא מעיד על משה רבנו, בכל ביתי נאמן הוא, האם יעלה על הדעת? משה רבנו צריך לתת לנו דין וחשבון? ודאי למדתם בבבא קמא, למה התורה חייבה ארבעה וחמישה בגנב, ובגזלן התורה לא חייבה ארבעה וחמישה. למה? מפני שהגזלן עשה כביכול, הוא לא מפחד, לא מהקדוש ברוך הוא, לא מהבן אדם, חוטף. לפחות עשה את הקדוש ברוך הוא ואת הבן אדם, להבדיל, 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 אותה רמה. התורה לא הענישה אותו בעונש כזה, ארבעה וחמישה, אבל הגנב, הגנב, הוא בא בלחש שלא יראו אותו. מי הקדוש ברוך הוא יסתדר, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא זה אבא טוב, אפשר לגנוב, יסתדר איתו, אל תפחד. אבל מבני אדם באמת יש מה לפחד, ולכן הוא בא בלט, בחושך, בשביל לגנוב. איך יעלה על הדעת שחס ושלום משה רבנו ייגע באגורה אחת שחוקה שאינה שלו? משה רבנו בא לתת דין וחשבון מיותר. התשובה האמיתית היא כזאת, אמרנו כמה פעמים, למה התורה הקדושה נקראת תורה? תורה זו הוראה, התורה באה ללמד לך איך לחיות מהבוקר עד הערב, גם בזמן השינה התורה אומרת לך איך לישון, הכל, הכל, מהבוקר עד הלילה, דקה, דקה, התורה מכוונת ומדריכה אותך איך לחיות. משה רבנו כאן הוא לא היה צריך לתת לנו דין וחשבון, אבל בא ללמד לנו דרך נכונה וטובה. אדוני, תן דין וחשבון. יש בהלכה, אסור לאדם להביא את עצמו לידי חשד. מישהו יכול לחשוד בך? מישהו יכול לחשוד בך? אסור לך להביא את עצמך לידי חשד, אפילו שאתה נקי כלפי הקדוש ברוך הוא, ויתם נקיים מהשם ומישראל. אם אני באמונית, נבקש את הקבלה בשביל להתחשבן עם הישיבה. יום אחד הנהג תלה שהיה לו שם שתי קבלות, תלה, נתן לי שתי קבלות. אז אני קראתי קבלה שלו שלי והחזרתי לו אותה. אומר לי, רציתי לנסות אותך, לא הצלחתי עליך. אני נדהמתי. היה לו אבא אמינה שאני כשלקחתי, כאשר הוא נתן לי שתי הקבלות, אני התבא מהישיבה שתי פעמיים כסף עבור שתי הקבלות. אמרתי, זה מראה כמה אנשים יכולים לחשוד. אני אגיד לו, אנשים מכירים אותי, נשים יודעים אותי?
לא.
מלא, כן. חשבתי לנסות אותך. נו, הצלחת. אז בשלום. אבל אדם ילמד מזה הרבה מוסר. לא יגיד, כן, אנשים מאמינים לי, אנשים יודעים שאני ושמיים ואנשים ואנשים. לא. משה רבנו מלמד לנו, אדוני, דין וחשבון. לפעמים אני צריך לשלם משהו, אז אני משלם למישהו, אומר לו, בבקשה תספור. אז הוא אומר לי, לא, רב, אני סומך, זה בסדר. אני לא עושה ככה. אני עושה שבן אדם, למה? אני עלול לטעות. הוא עלול אחרי שילך הביתה, ואז הוא יספור עוד פעם. לדוגמה, מגיע לו ממני 270, ימצא שם 250. יכול להיות שה-20 שקל נכניסו לו בין הכיסים שלו. למה שאני אגרום לעצמי לחשוד? ולא תספור, לא, בסדר. אני אומר לו, אני חושש, אולי נתתי לך יותר. אני לא רוצה להפסיד. עכשיו אני אומר את התשובה הזאת, התשובה הזאת היא מתקבלת על הדעת, ואז הוא סופר. כמה זה טוב. ספור, תבדוק. לפני שבועיים, בעלה של אחת מהטבחיות. אמר לי, אשתי לא יכולה עוד להסתדר עם הטבחית הראשית. כל יום, ככה. אמרתי לו, אדוני, תן לי דוגמה אחת. אני רוצה להבין אותך. אמר לו, אני אתן לך דוגמה. אז היא ספרה שני צילים שצריכים לשלוח למטיפתא, 160, 70 אדירות, ואז אחר כך היא ספרה אחריה. מה זה? אין אמון? אמרתי לו, סליחה אדוני, מה יותר טוב? תספור. אם זה בסדר, אז בסדר. ואם היה טעות, במקום לשים 70, טעתה ושמה 65, לא יישארו 5 בחורים בלי ארוחת צהריים. אבל מכאן אני מבין איך אנשים פשוט מאוד כל הזמן מה שהם חושבים, כאילו שאני חושד בי, כאילו שאני עושה לי. לא זו הדרך, להפך. בבקשה, תבדוק אחריי. משה רבנו כאן נתן דוח. ומשה רבנו כאן בעצמו, רבותינו אומרים, שכאשר נתן דוח, או לא היה לו בכתב, משה רבנו רק היה רואה, הנה, פה השקענו ככה, נעלמו מעיניו 1,750 של הבבים לעמודים. איפה הלכו? עכשיו עם ישראל חס ושלום, יחשדו בי. ואז הקדוש ברוך הוא העיר את עיניו והוראה, ולכן הטעמים מראים, ואת האלף, משה רבנו מוציא כאן שימה עמוקה, למעלה ולודה לא בטעמים האלה. ויהי מעט ככר כסף לסך, לתת עדני החודש מעט עדנים, למעט ככר לעדן, חושת התינוף והשבעים ככר, פה הטעם, שואלים את האלף. זה מראה, הטעמים מראים על מה שנסתר מאחורי המילים. משה רבנו, זה לחשבון, 1,750, איפה הלכו? וכאן משה רבנו, בסוף הקדוש ברוך הוא העיר את עיניו ונתן את הדוח שלהם. מה היה קורה אם משה רבנו נתן את הדוח? והיו איזה אנשים עושים חשבון לבד ומגיעים למסקנה שחסרים 1,750. מה היה קורה? משה רבנו עשה את עצמו נקי. יש בגמרא במסכת יומא. יחיד מי חילול השם, הגמרא מחלקת את העבירות לארבעה סוגים. הסוג הנמוך ביטל מצוות עשה ושב, אינו זז משם אלא עד שמוחלים לו. אדם ביטל מצוות עשה וחזר בתשובה וקבל עליו שלא יחזור שוב, הוא יתבדה על זה, לא זז משם אלא עד שמוחלים לו. ארבע חמש שנים שחזרתי מסעבד, ארבע חמש עוד בוקר, אני יודע ברמת חנן בקיץ יש בניין אחרון תשע ורבע, אז קמתי בשבע, יש עוד זמן אפשר לנוח עוד חצי שעה, שבע וחצי עוד חצי שעה, אמרתי אני אקום שמונה וחצי, אני אקח לי בערך 45 דקות עד שאני אגיע לברוך שאמר. מצאתי כבר שמונה וחצי, מהר קמתי, קמתי, נתתי ידיים, קראתי ברכות, הנחתי תפילין, נורא רבע לתשע, ברוך השם יש לי זמן להתפלל במניין של תשע ורבע. בינתיים נזכרתי שיש הבדל בשעון בין צבא לפה שעה אחת, רבע לתשע פירושו רבע לעשר, קריאת שמע של שחרית הלכה לי. אבותינו אומרים מעובד לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ערבית או של שחרית. רבע לעשר הפסדתי, כמובן עשיתי וידוי, כמובן עשיתי חרטה, כמובן קיבלתי עליי, ואחד מהדברים שקיבלתי לפני שאני יורד מהמטוס, אני כבר אני אסדר את השעון לפי שעון ישראל שלא יורד לי עוד פעם. מאז כאשר אני עולה למטוס אני כבר אני מסדר את השעון שלי כדי שלא יחוי לי עוד פעם. עבר על מצוות עשה וישב, לא זז משם עד שמוחלים לו. צריכים פה להבין, כאשר אדם לא קרא קריאת שמע בזמנה פה הפסיד תרתי א' עונש שביטל מצוות עשה דאורייתא, ב' הדבר השני הפסדת את השכר של המצווה. כאשר אדם חזר בתשובה אז הביא חצי, לא מענישים אותו, אבל השכר על מה ניתן לך? לא קראת קריאת שמע בזמנה, אינו זז משם עד שמוחלים לו. הדרגה השנייה עבר מצוות לא תעשה ושב, לא שמע על העיניים, לא שמע על העיניים, עבר על לאו דאורייתא ולא תטובו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תשובת עולה עד שמגיע יום הכיפורים, ויום הכיפורים מכופר לו, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. מחלקה השלישית עבר על כריתות ומיתות בית דין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ויסורים באים ומחפרים. לא בא לו יסורים, התשובה שלו לא שלמה. המחלקה הרביעית החמורה ביותר עבר על חילול השם, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, ייסורים תולים, לא מתכפר לו אלא עד שמגיע יום המיתה. שנאמר מחופה ועוון נשא להם על ימותון. זאת אומרת, אדם כל הזמן נמצא לכלוך על המצח שלו עד שיגיע יום המיטה, ולא חזר עוד פעם לחילול השם, אז היא חופה. הגמרא שואלת, מה זה נקרא חילול השם? יחידה מחילול השם. רב אמר, אם אני אלך לחנות של הבשר לקנות בשר, ואני אומר לו, תן לי 2 קילו בשר, תרשום עליי, אחר כך אני אשלם לך. הרבה אנשים עושים ככה. אבל אם רבן של ישראל, אם הוא יגיד תרשום עליי, זה נקרא חילול השם. למה? אנשים מה יגידו? רב הוא לא מתכוון לשלם, מי יכול להעיס בניו? ורב יגיד לו, הרב יש לך חוב, קנית 2 קילו בשר ולא שילמת. זה עזופנים גדולה, אף אחד לא יכול להגיד לרב. והרב הוא ינצל את המצב הזה חס ושלום. הוא אומר, אם אני קונה ואומר לו לטבח תרשום, זה נקרא חילול השם, הדרגה החמורה והגדולה ביותר. מה אנחנו לומדים מכאן? משה רבנו לא רצה שחס ושלום יבואו וידברו מאחריו. כן, משה רבנו נתן לוח שלם על כל ההכנסות ועל כל ההוצאות, איפה הלכו. הוראה, ככה אדם צריך ללמוד לחיות ולעשות. תגיד, מי יחשוד בי? אני יודעים אותי, מדבריך במצוות, חלקי בחמורה. לא, 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 לא. אסור לאדם להביא עצמו לידי חשד. אבל אבותינו במדרש אומרים אחרת. על פי הידיעות שיש לאבותינו במדרש, כתוב אחרת. משה רבנו שמע באוזניו. אנשים עוברים ואומרים, תראה את עורפו של משה, את צווארו של משה מלא, תראה זרועותיו של משה, איזה ידיים. משה רבנו היה גובה שלו 10 אמות, 5 מטר. איזה גובה, זה מי שלנו אוכל, מי שלנו שותה. עיוורים שבעולם כולם אכלו בזכות משה רבנו, המן ירד בזכות משה רבנו. לא, זה דבר טבע ירד, אבל הוא אוכל משלנו. ממשיך המדרש ואומר שהיו אומרים, אדם שהוא ממונה על תרומת המשכן, אנשים מביאים כאן בכמויות, כמויות כסף, זהב ונחושת, איך יכול להיות שלא מתעשר? בטח מתעשר, בטח מתעשר. אמר משה רבנו, להתווכח איתם עכשיו מה זה יעזור? יגידו כן. משה רבנו שתק, חיכה עד שיגענו את כל העבודה. אמר להם, רבותיי, בואו ניתן לכם את החשבון, כמה גבינו, כמה שילמנו, איפה השקענו. המדרש היה יכול בהחלט לתת את התשובה שאני אמרתי. משה רבנו בא ללמד לנו שאדם ייתן חשבון ולא יגיד גברה רבה וכהנה רבה ענה. לא, אבל המדרש, היות שיודע שעם ישראל דיברו על משה רבנו, מאלו שדיברו, המדרש מזכיר אותם, מתאר אותם, ליצני הדור, ליצני הדור. אליץ אני אדורין להם מחסום מדברים גם על חודש הקודשים ליס אני אדור מדברים חס ושלום גם על הקדוש ברוך הוא אין אליץ אני אדור אז משה רבנו נתן להם דין וחשבון ולא נתן להם שחס ושלום יחשידו בו שואלים המפרשים יש פתגם אין עשן בלי אש פעם זה יהודי אחד אמר לי אני רוצה להגיד לך מה שכתוב בעיתון 90% שקר 10% אמת זה לא נראה שיש שקר ומה? 90% אומר לי כן כן על אחריותי על אחריותי אמרתי לו אז אם כן למה לא 100% למה לא יעשו גם 100% שקר לא לא השקר צריך שיהיה לו קצת יסוד צריך קצת יסוד אם אין לו כלום אז לא יכול להתאפס הרבה שאלו למה פטיש החזק הוצאתם רק עכשיו נכון היינו צריכים להוציא גם לפני אבל עכשיו, אני אמרתי, עכשיו צריכים מהם להוציא. בסיבה פשוטה, השתדלנו, על פי מה שחונכנו, מאבא זכר צדיק לברכה, למסור דברים אמת, מדויקים, כמה שניתן. ראיתי בכמה ספרים, מביאים סיפורים, סיפור על אבא, שאני יודע, הסיפור הזה לא נכון. אלא מה? מתבססים על... 10, 15, 20% אמת ומלבישים על זה 80, 85% של סיפור לא אמת אז יש סיפורים פה אנחנו מאוד היינו קרובים להם אז עכשיו לא עכשיו אם מדי עכשיו שהדברים לא תקחו כל מיני צורות אחרות שהם לא אמיתיים הרבה סיפורים יש אומרים שיהיה סיפורים, כמה מהסיפורים האלה מסתמך שהאדמו"ר היה יכול לעשות היה יכול לעשות, מה עלה עליו הכתוב? כי לא עשה, לא רצינו את מה עלה עליו הכתוב אלא להשתתף, למסור דברים לפי דיוקם אז נשאלת השאלה ליצני הדור האלה מה קרה? איך בכלל מי יחשיב להם? מי שלנו אוכל, מי שלנו שותה, אדם שנתמנה על תרומת המשכן, איך הוא לא יתעשר? מי יאמין להם? מדברים על משה רבנו? האיש שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו בכל ביתי נאמן הוא? האיש שלושה פעמים עולה לשמיים 40 יום ו-40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה אם חס ושלום היה נוגע בפרוטה שינה שלו לקדוש ברוך הוא עוד ימשיך לדבר איתו אחד מ13 עיקרים שמשה רבנו אדון לכל הנביאים נביא בראשו אדם שהוא מעל 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 הגשמיות כל כולו רוחני בעורקים שלו זורם שמה רוחניות וקדושה חס ושלום אז איך חשבו ליצני הדור האלה לדבר על משה רבנו אומרים הפרשים כך עם ישראל התעשרו הרבה איך ושאלה שם שכנתה ומגרעת ביתה כלי חסף וכלי זהב ושמלות משה רבנו בתמונה הזאת הוא לא היה משה רבנו לא היה פנוי בשביל לבקש כלי זהב ושמלות משה רבנו הלך 3 ימים לפני שעם ישראל יצאו ממצרים לחפש איפה הקבר של יוסף הצדיק הוא השביע אותם ועל ידי מתעצמותיי מזה אתכם אז משה רבנו לא היה לו את הזמן הזה. אחר כך ביזת מצרים הייתה גדולה, ביזת הים הייתה גדולה וענקית הרבה מאוד יותר מביזת מצרים. כולם אוספים ואוספים ואוספים. משה רבנו היה צמוד לארונו של יוסף. בסוף כולם יצאו 90 חמורים מלאים כסף וזהב. הם 90 חמורים מלאים כסף וזהב. ולכן זכינו בזה למצוות בית החמור. מפני שהחמורים עזרו לעם ישראל להוציא את הכמויות הגדולות האלה. משה רבנו היה לו כלום, כלום. מתי משה רבנו התעשר? אחרי שהוא ירד מהר סיני ושבר את הלוחות ביום 17 בתמוז. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה אליי ההרה ותביא איתך לוחות האבן. מאיפה משה רבנו הביא לוחות האבן? פיסול לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תחפור לך שם באורן שלך ותמצא חתיכה אחת גדולה מאוד של אבן יהלום ענק, תחתוך ממנו את המידה שצריכה והפסולת, מה שאתה חותך מכאן ומכאן זה יהיה בשבילך. הפסולת הזאת אולי יהלומים עיקריים מאוד. משם התעשב משה. ויהיה ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויתרו ראה אותו ואמר לו, נבול תיבול. מה שכותב שם, מתי ויהיה ממחרת, זה היה למחרת יום הכיפורים, י' א' בתשרי. כנראה העם ישראל, כאשר משה רבנו התעשר, אז דבר ראשון הוא דאג לכבוד אשתו. ראינו ככה בעקיבא, הרי שאשתו נשארה בעניות 24 שנים שהוא הלך ללמוד תורה. כאשר עשה הדרה לחמיב וחמיב נתן לו חצי מהרכוש שלו, אז הוא עשה לאשתו ירושלים של זהב, כתב מזהב. באה אשתו של רבן גמליאל ולבעלה רבי עקיבא, עשה לאשתו ירושלים של זהב. אני אשתו של הנשיא לא מגיע לי שני כתרים של זהב? אמר לה, לא גברת, לך לא מגיע, היא עשתה אותו רבי עקיבא, אבל את לא עשית אותי רבן גמליאל. משה רבנו אז כנראה קנה לאשתו ירושלים של זהב. אנחנו יודעים, אשתו של משה רבנו אין לה כלום, בגלל שבעלה אין לו כלום. משה רבנו לא היה מודאג שאין לו כלום. לאכול? נו, יש, המן יורד. מה הוא צריך? בגדים? אז הבגדים לא נקרעו להם במשך 40 שנה. ענני כבוד היו מגעצים להם, מנקים להם. בשביל לחתן ילדים, אם הייתי אימא לפי שיטת אחינו אשכנזים, שהבת צריכה להביא את הדירה ואת אנדוניה, והחתן יוצא מחופתו יסיס כגיבור לרוץ אורח, ולכן באמת לא צריכה ושערה. אז משה רבנו היה לו רק שתי בנים. אם הייתי אימא לדידן, שמשתתפים חצי חצי בשביל הוצאות של העולם, היו במדבר, היה אוכל כבד להם מהשמיים. משה רבנו לא היה מודאג. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו עושר. נתן לו עושר, משם נתעשר משה. אז הם לא ראו. משה רבנו, מה הוא חפר, מה הוא חתך את האבן הזאת של עשרת הדיברות, שמשם נתעשר משה. מה פתאום? משה רבנו היום יש לו כסף. עונה לאשתו, ירושלים של זהב. כנראה משה רבנו התיר לעצמו, חס ושלום מורה התיר לעצמו כדי לקחת מנדבת המשכן. אבל לא חכמו יסכילו, חס ושלום, אפשר לחשוד במשה רבנו. מה המסקנה, מה הסוף? הם נשארו ליצני הדור, משה רבנו נשאר אדון לכל הנביאים. הרבה מאוד פעמים אדם יכול לטעות ולחשוד ולחשוד ולחשוד, והכל על בסיס של שקר. זה מצוי המון. כמה טוב לאדם שירגיל את עצמו שלא לחשוד. להפך, כאשר אדם הוא לא חושד באנשים, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות. מי שהוא חושד, גם בשמיים יחשידו בו. איך כתוב בגמרא? קשים שדנתוני לכף זכות, כך ידון אתכם השם לכף זכות. כמה זה טוב, אבל שלא תטעו בדבריי. לא כוונה ידון החיים לכף זכות, ולכן רואה רגליים לדבר, נרקם מולו משהו, והוא יגיד כן בסדר, זה בסדר, זה בסדר, עד שישב ישמור. לא. אתה צריך להיות זהיר, פקוח עיניים, מדר גיסה לאדון כף זכור. אתה תגיד, לא נראה, זה משע, זה שקרה, זה, זה. מצויים המילים האלה, אפשר לשמוע אותם ברחוב בכמויות. לא. הם היו מוכרים, משה רבנו, לא היו מוצאים מהפה שלהם, בשלנו אוכל, בשלנו שותה, חס ושלום. בסוף נשארו ליצני הדור, נכתב במדרש, וזה נשאר לעד עולם מעולמים, ליצני הדור, כבר מלפני כארבעת אלפים שנה, והתואר הזה דבוק להם, ליצני הדור. משה רבנו, רבן של ישראל, אדון כל הנביאים, שמו חי וקיים לעד עולם מעולמים. רבותינו אומרים, ליצני הדור לא הסתפקו רק בזה, מצאו שמשה רבנו נתן להם לגמור את המשכן, סיימו את עבודת המשכן בכ"ה בכסלו. משה רבנו לא הרכיב אותו. למה משה רבנו לא הרכיב? אז כנראה שיש כאן איזה משהו לא בסדר. שוב, עוד פעם, חזרו ודיברו על משה רבנו. משה רבנו באמת, למה לא הרכיב את המשכן? מפני שהקדוש ברוך הוא אמרנו שירכיב את המשכן ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את משכנו על מועד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בראש חודש ניסן נולד ישחק אבינו, כי בישחק יקרא לך זרע. אז היום הזה זה יום יקר, היום הזה תרכיבו את המשכן. שלושה חודשים המשכן היה שוכב, טבת, שבט, אדר, המשכן היה שוכב. לא כאשר אדם לא מבין דבר, מתחיל לדבר ככה, ובמיוחד כאשר מדבר על גדולי ישראל. איפה הראש? איפה הראש? זו הטיפשות הגדולה ביותר. ויהיו מרעיבים במלאכי אלוקים ומתעתעים בנביאיו. הגיע ראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שירכיב את המשכן. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית ביחד לחודש הוקם המשכן. כאן אבותינו שואלים, הוקם המשכן במשהו לבד? אנחנו רואים, ויקם משה את המשכן. אז משה רבנו הקים את המשכן, והמשכן הוקם לבד. אומרים אבותינו שכל החכמי לב לא הצליחו בשביל להעמיד את המשכן. הקרשים, כובע 10 אמות, אורך הקרש 5 מטר, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד, כמעט 70 סנטימטר רוחב, גובה, כובד. ויביאו את המשכן אל משה. משה רבנו, אנחנו לא יכולים להרכיב. משה רבנו ראה וראה, ידע, יש כאן כובד גדול מאוד, אני לא יכול להרים, רבונו של עולם, איך אני אעשה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עליך להרים, ולבד המשכן הוא יתרומם ואתה תוכל להרכיב אותו. שוב, כמו שאמרנו, תורה הוראה. התורה נותנת לנו כאן הוראה. אדם אומר, קשה לי לעשות את זה, קשה לי ללמוד, קשה לי לתפוס, קשה לי, קשה לי, קשה לי. זו המילה הכי קלה לומר אותה, קשה לי. מה עליך לעשות? עליך להשתדל. אחר כך, הצלחה היא לשפה. יגעת ומצאת, תאמין. יגעת! אחר כך, מצאת. החדוש ברוך הוא מזמין לך את זה בתור מציאה שאתה הולך בדרך ואתה מוציא הלום. מה על הבן אדם לעשות? יגעת, עליך להשתדל. כמה פעמים אני, כאשר מגיע לישיבה, אני עומד קצת רחוק, אני מסתכל, מסתכל, מסתכל. אני יודע את החולשה שלנו. אני יודע כמה אנחנו לא יכולים. הם רואים עם פורת יוסף, 3 הבניינים, ערת חנו בישיבה, 2 חדרי פנימייה, רחוב 3 שעות, 2 חדרי פנימייה בסחירות, היום זה שייך לישיבה, 80 חדרי פנימייה, מפורת יוסף, בתי מדרש, כיתות. אני יודע שאנחנו לא מסוגלים להעמיד אפילו רבע כזה. זה הקדוש ברוך הוא, הוא שעשה. מאת השם היית הזאת, היא נפלט בעינינו. אלא מה? הקדוש ברוך הוא דורש ממך, תשתדל, קצת תעשה, תן מהכוח שלך, אבל בסוף זה לא אתה. הוקם המשכן, הוקם המשכן. כל אחד ואחד כאן בוודאי מעוניין להצליח להיות מרן הרב עובדיה, מרן ראש הישיבה, כל אחד ואחד מעוניין, מעוניין, מעוניין. אבל אדוני, האם עשית את ההשתדלות? האם עשית את ההשתדלות? שבוע זה הייתה חתונה בירושלים. חתונה בירושלים. בחור ספרדי שלומד בישיבה של ספרדים משוכנזים. אמרתי לכם פעם שעברה. הספרדים האמיתיים איתנו בדרך שלנו. סיפר לי השבוע רבי יגאל קריספין, אמר לי, לא יודע איזה שנה, ראיתי אצל מרן הרב עובדיה, אמרתי לו, כאשר למדנו לכתוב שאלות תשובות, אז נתנו לנו ללמוד את התשובה הזאת ביביע עומר, התשובה הזאת ביביע עומר, לדעת את הדרך איך קודם. אמרנו, מה? ככה לומדים בכיסא מחמם? אמרנו, כן. איך נדע? נכתוב תשובות. נתנו לנו ללמוד, עמדנו משם כמה תשובות קצרות, ואחר כך הלכנו והתקדמנו. אמרנו, מה ככה עושים בכל מחזור? אמרנו, כן. אמרנו, לא ידעתי. הספרדים האמיתיים יודעים את הערך שלנו. האשכנזים האמיתיים יודעים את הערך גם כן שלנו, שכסא רחמים. המסכנים אלו שהם יצאו מהספרדים, והם לחכות את האשכנזים, לא הצליחו לחכות, כדי שהם לא אשכנזים, ואז הם באמת מסכנים. היה בחור אחד שהוא למד בישיבה כזאת, התחתן השבוע. החתן והכלה סיכמו ביניהם, אין חדר ייחוד. אז גמרו את החופה, אז ראש הישיבה שלו, נו, 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 נו. אז הוא אמר לו, אנחנו ספרדים, אני והכלה, החלטנו לא עושים חדר ייחוד. הוא עשה לו, יעניש אותו. אז חבל לכל התלמידים, כולם לצאת! והם היו צדיקים, שמעו בכל הרבי שלהם, כולם יצאו, השאירו אותו ככה. אבל מה, היות שכוונה שלו הייתה לשם שמיים, כנראה זה היה חמור על יד חזון עובדיה ועל יד עוד איזו ישיבה אחרת, תכף ומיד תוך כמה דקות שמעו, ואז באו בהמוניהם. גם בבית חב יוסף, גם הוא בא שמע איתם. אחר כך, מבנם עובדיה שמע, הזמין את החתן והכלה גם כן לבית שלו. מי שילך בדרך נכונה, מי שילך עם הקדוש ברוך הוא בכיוון הנכון, תמיד הקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי נפלתי, קמתי. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? תרים, תרים. נכון, קרשים כבדים, תרים. תרים, אחר כך תראה את עשייתא דשמיא. אותו דבר בחור שישב וילמד. תשתדל! איך אני אוכל לסגור ש"ס? איך אני יכול לסגור אבא תורים? אדוני, תתחיל. עשייתא דשמיא מובטחת לך. הוקם המשכן, הוקם המשכן. בעבר היו עושים ברמת לחנן, שבת של ההילולה של החזון איש, אז באים אנשים, רבנים, מדברים, מספרים איזה סיפור על החזון איש. כשבאתי לגור ברמת לחנן, 30 שנה, פחות, אז שבחזון איש עלה יהודי אחד. מרבותיי, שבת הזאת שבת חזון איש, ואני צריך לספר לכם סיפור. פתחתי את האוזניים לשמוע. אומר, הוא היה בחור ישיבה, הציעו לו שידוך, בחורה, משפחה טובה, צנועה, כשרה. אבא שלו לא היה לו כסף. המשפחה של הכלה לא היה לה כסף, מה עושים? הלך לחזון איש, אבינו מורנו, מה לעשות? לי אין כסף, והכלה גם כן אין לה כסף. כאשר הוא אמר, הכלה אין לה כסף, אז הפסיק אותו חזון איש ואמר לו, זה סימן טוב, סימן טוב. מי שמתחתן לא דעת די כסף, אין גם כסף טוב, אבל מתחתנים לשם כסף. אמרו, זה סימן טוב, כן, מה הלאה? אמרו, אז איך אפשר להתחתן? לאין כלום, הצד השני אין כלום. מה התשובה הייתה של החזון איש? אמרו, מה עם הצד השלישי? הרים את היד שלו למעלה ואמר, ומה עם הצד השלישי? זו התשובה שלו. אז הוא אומר, רבותיי, באתי להגיד לכם, ברוך השם, סוף סוף התחתנתי, ברוך השם, זכיתי עם משפחה ברוכת ילדים, רוב הבנים שלי גם כן חיתנתי אותם, ואני מצפה לזכות גם לחתונות של הנכדים שלי. הוקם המשכן, הוקם המשכן. אדם שהוא רוצה לחפש לוקסוס ולוקסוס, הוא ידבר יקר ודבר ואולם ותדמורת איך היא קרה, טוב זה לא בעיה אחרת. אבל ברוך השם, תמיד הסברתי לילדים שלי, אמרתי להם, חתונה בסך הכל 4 שעות. חתונות הראשונות לא היה לי כסף לקנות חליפה, לקחתי את החליפה שלי של שבת לניקוי יבש. מישהו יבוא, יתלונן עליי, יגיד לי, למה לא קנית חליפה? אומר לו, אני לא רוצה לבקש ממך צדקה. חליפה של שבת, ניקוי יבש, ברוך השם. לא הרגשתי רע כלל ועיקר, ברוך השם. ואמרתי לילדים שלי תמיד, חתונה זה 4 שעות, והחיים 60-70 שנה בעזרת השם. מישהו תשאל אותו, איך היה האוכל שבוע שעבר באולם פלוני? תגיד לך, אני זוכר מה חתי אתמול, אתה שתשאל אותי על האוכל שהיה שבוע שעבר, כל זה הלך. זכית? בית של תורה, בית של שלום, בית של כבוד. זה כן, זה נשאר לך ביד לעד ולעולם עולמים. מה שצריכים, צריכים כל דקה, כל שעה, שאי אפשר ללמוד, לא לאבד אותה, לשבת ולספר. תאמינו לי שמאוד שקלתי האם לעשות שבת שבת חופשה או לא. אני לא מזלזל ולא מחליט מהר, אני חושב הרבה, הולך מהבית לישיבה, מהישיבה לבית, מהבית לישיבה, מהישיבה לבית, כל כיוון למעלה מרבע שעה, אני חושב ושוקל 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 ושוקל. אחרי ששקלתי בשקל הקודש, אמרתי, במקום 3 שבועות, יהיו 4 שבועות. זה לא אסון. ואדרבה, אנחנו מרוויחים כאן עוד כמה שעות טובות של לימוד תורה. עליי להשתדל להעניק לכם את זה. את זה. תשתדלו ותזכו. והוקם המשכן, הוקם המשכן, עליכם להשתדל, ללמוד, לשמור את הזמן, להתפלל טוב, להחדיר יראת שמיים בלב, להרגיש את הקדוש ברוך הוא מולך, לדעת אחרי 120 אם הייתה לך כוונה אחרת לא נכונה, הכל שקוף שם, הוא יגידו לך, לא זאת הייתה כוונתך, עשית כך וכך, בגלל כך וכך, הכל שקוף. להשתדל. השם יתברך בעזרנו, הוא יברך אותם משה. מה בירך אותם משה רבנו? רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. מזמינים את הקדוש ברוך הוא, זה תשרה שכינה, מזמינים את הקדוש ברוך הוא כהשם, מזמינים אורח מכובד, זה לא רק האורח, הוא נהנה, כל הבית צבעו את הבית כדי לקבל את האורח, הכינו תבשילים מיוחדים כדי לקבל את האורח, אז כל אותם שבבית כולם נהנים מכל זה. אם השכינה נזכה שתהיה אצלנו, בוודאי הכל יהיה לנו מאוד טוב.